בשולחן ערוך לגבי אמירת החנונים, כתוב טוב מעט החנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה. והמשנה ברורה מרחיב קצת את הדיבור על העניין הזה של מעט. יש כמות ויש מה שנקרא כמות ואיכות. אומר המשנה ברורה ככה, בלא כוונה, אבל אם המרבה כיוון, גם כן המרבה טוב יותר. השאלה, כשאומרים את החנונים, אז שאלה כמה אתה יכול להתרכז באמירת את החנונים. לפעמים האדם הוא אומר הרבה, אבל לא מרוכז. והרבה ומהר ולא מרוכז. אז אומר כאן, השולחן ערוך אומר כאן, טוב מעט החנונים, אבל בכוונה. דהיינו, כל מילה, כל דבר שאתה אומר, תאמר את זה בכוונה, כוונת הלב, משהו תרבה ולא תכוון, תאמר את זה ככה, בלי כוונה. ואם הממעט יש לו אונס ואינו יכול להאריך, או שהוא משער בעצמו, שאם יאריך, כמו כאן, יש תלמידים שהם לומדים עברית, או לא רגילים בתפילה, והם, אז באמת, קשה להם מאוד להתרכז, במהירות כזאת שמתפללים כאן, כאן זה עוד בחסד. יש מקומות שמתפללים, במהירות כזאת, משהו, זאת אומרת, איך אומרים, רכבת, אבל כאן יחסית זה בסדר, התפילה, לעומת מקומות אחר. אז הוא אומר, אני לא מספיק, אני לא מספיק, אני לא מספיק. מה היה לעשות במקרה כזה? יצא לכם דבר כזה פעם? אז קודם, הכלל הוא כזה. בתפילה יש מה שנקרא מדרגות מדרגות. המדרגה הכי גבוהה בתפילה זה 18. יש פסוקי דזמרה, יש ברכות קריאת שמע, קריאת שמע עצמה. המדרגה הכי גבוהה שזה 18, שם המיוחד במדרגה הזאת, שכולם מתאחדים שם. אנחנו מאוחדים ביחד. אז אם האדם לא מתפעל עם הציבור 18, זה חיסרון גדול מאוד. לכן אדם צריך להשתדל להתאים את עצמו ככה לתפילה, להתאים בצורה כזו, כשיגיעו ל-18, הופ, כולם כאיש אחד, בלב אחד, כולם עומדים בתפילה. צריך להתרגל את זה, זה אפשרי הדבר הזה. ב', צריך ללמד תמיד זכות על האחרים, בעיקר על החזן. תראו אותי למה. כי אם אתה לא לומד זכות, איך אתה יכול להתפלל? הרי כל התפילה זה לומד זכות. אם אתה חושב, למשל, אתה בא לציבור ששם ממהרים יותר מדי, או עושים מתפעים לאט מדי לפי טעמך, הקצב, לא הקצב שלך, או משהו כזה. אבל במקרה זה, קודם כל דבר ראשון, ללמד זכות. אז אתה יכול להמשיך להתפלל. אבל אם אתה לא מלמד זכות, אז המעמד הזה, שאתה חושב רע על מישהו, על משהו, על התפילה או לאנשים, המעמד הזה הוא לא טוב. וככה בצורה כזאת, אתה יכול להתגבר על הקשיים שיש לך בקצב התפילה, אם זה מהר מדי או לאט מדי, ולהתאים את עצמך לעמוד יחד עם הסיבור בתפילת 18, ביחד, כולם ביחד. אז הוא אומר, אם כן, אדם אומר שיש לו אונס, הוא משאר בעצמו, שאם יאריך לא יוכל לכוון, הוא ממעט בתחנונים ואומרם בכוונה, נחשב לפני השם יתברך כמו אותו שיש לו פנאי ומעריך בתחנונים בכוונה. זאת אומרת, אני לא יודע איך הוא יודע את זה, אמר זה סתם מחזל. מה זה נחשב לפני הקדוש ברוך הוא? כל תפילה עולה לשמיים. שם יש בדיקה, בודקים את התפילות. מי התכוון, מי לא התכוון, מי חשב ככה, מי זה. זה בדוק, יש כזה מנגנון כזה. אז הוא אומר, אדם שהתפילה, התפלל ואת החנונים מעט אבל בכוונה, ואחד שהעריך בית החנונים, הוא אומר, זה שהתפלל בכוונה למרות שאמר מעט דברים נחשב לו יותר מזה שהעריך בית החנונים. עכשיו הוא אומר כאן עוד דבר, זה לא רק לגבי תפילה או תחנונים. הוא אומר כאן המשנה ברורה, וכל, על זה שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. וכן לעניין תלמוד תורה עניין כן. גם לימוד תורה, יש כאלה שהם לומדים מעט, מכל מיני סיבות, הם עובדים, בעלי משפחה, כל מיני דברים כאלה. הם לומדים מעט, אבל בכוונה ומרוכזים בזמן הלימוד, ויש כאלה שכל היום לומדים, אבל לא מרוכזים, מפוזרים וכל הדברים האלה. אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון את הלימוד שלו לשם שמיים. זאת אומרת, אם אתה לומד מעט, אפילו מעט, למרות שחבר שלך לומד המון ואתה מעט, אבל אתה לשם שמיים, נחשב לך כאילו למדת המון. הכל תלוי בכוונה. כי הכל תלוי לפני השם יתברך, אם עושה כל אשר בכוחו לעשות. אם אתה עושה כל אשר בכוחך לעשות, הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע את זה. אם אתה עושה השתדלות, אז למרות שאתה לומד מעט, בכל זאת, אתה עם כל הכוונה לשם שמיים, נחשב לך כהרבה. ואחרים שלומדים כל היום, ולא לשם שמיים, זה לא נחשב להם בכלל, למרות שהם לומדים כל היום. כן, הכל תלוי בכוונה. ומישהו בעל תורה, ויש לו לב להבין וללמוד, יכול למנוע מלומר הרבה תכינות ובקשות מפסות בסידורים, וטוב יותר שילמד במקומם. וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום. ככה פוסק כאן המשנה ברורה. כל יום ויום, בנוסף לגמרא וההלכה וכל מה שאנחנו לומדים, כל אדם צריך לקבוע לו עתים ללמוד מוסר. אם מעט ואם הרבה. כי הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל. באמת אנחנו נוהגים, בישיבות לפחות, אבל גם בחיים, ללמוד, צריך ללמוד כל יום לקבוע עתים בנוסף, להלכה, לכל מה שצריך, בנוסף לזה לקבוע איזשהו בספר מוסר. מקובל הספר המוסר בה"א הידיעה, נאמר, לומדים אותו בדורות האחרונים, זה מסילת ישרים. ישאלו אותי למה? ככה. אבל כשמו כן הוא. הרי בסך הכל מה זה מוסר? מוסר זה מלשון מוסרות. מוסרות זה של הבהמה שרוצים לכוון אותה לתלם, שהתלם יהיה ישר, התלם יהיה ישר. אז יש, אני פעם הייתי קיבוצניק, נהגתי בסוס, יש בפה של הסוס, יש מוסרות כאלה ואתה מכוון אותו עם המוסרות. ימינה, שמאלה, לאן שאתה רוצה. זה נקרא מוסרות. זה מלשון מוסר. זאת אומרת, אתה מנהיג את עצמך. אבל מה זה מסילת? ישרים. להיות ישר. כל המסילה הזאת, מי שלומד אותה וחוזר ולומד אותה הרבה פעמים, בסוף הוא מתיישר. תנסו פעם, תראו. נעשה ישר, תשאלו אותי, כמו סרגל כזה. לא ימינה, לא שמאלה. ישר כמו... זה הדבר הכי חשוב בחיים, להיות ישר. כי כתוב, האלוקים עשה את האדם ה... ישר, הוא עשה אותנו ישר, אז צריכים להיות ישרים. והם הביקשו חשבונות רבים, החיים גורם לנו להתחשבן ככה. אבל מצד האמת, אם תשאלו אותי מה המטרה שלנו בחיים, זה להיות בן אדם ישר, זה הכל. והמסילה הזאת היא מסילה שמיישרת אותנו, מסילת ישרים. וספר שהוא באמת נכתב ברוח הקודש, ואיך יודעים נכתב ברוח הקודש שלו? קודם כל זה הרמח"ל כתב את זה. והרמח"ל כתב כל מה שהוא כתב, הוא כתב ברוח הקודש. אבל יש ספרים שאתה הופך בהם והופך בה והופך בה, ואתה כל הזמן מגלה עוד ועוד ועוד. זה סימן שזה דבר אלוקי. זה לא דבר סתם. מסילת ישרים, אתה יכול ללמוד 1,000 פעמים, וכל פעם שאתה לומד, אתה מגלה עוד ועוד 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 ועוד. גם הוא כותב בהתחלה, שהספר הזה, התועלת מהספר הזה, היא באה לידי זה שחוזרים עליו כל הזמן, ובהתמדה, בקביעות. אז זה הספר היום, בדור שלנו, לגבי לימוד מוסר. מי שמעוניין יכול ללמוד, אני אעשה לו בחינה אחר כך, לראות איך הוא תיקן את המידות שלו, או לא תיקן את המידות שלו בעניין הזה. ישנם עוד ספרים כמובן, אבל זה ההמלצה לקרוא, ללמוד מסילת ישרים. בכל החיים, דרך אגב. זה לא קורס מזורז. זה דבר שדשים בו ודשים בו כל הזמן. אשרינו, מרתו חלקנו שיש לנו מסילת ישרים כזו, מיישרת אותנו.